ערב טוב, התכנסנו לערב התעוררות בנושא התשובה ובעיקר לעמוד על ההבדל בין תשובה דתית לתשובה תורנית. ההתפתחות הרוחנית המתמדת המורגשת מיום ליום מוזר. אי אפשר ולא רצוי יותר להישאר בהיבט של התשובה הדתית פולחנית בלבד. אלא יש צורך בהיבטים נוספים, היבטים מוסריים, נבואיים, תורניים. בעבר הייתה חוקה שדרשה להישרדות העם היהודי, וכיום אנחנו נדרשים לחיות, להתחדשות, למקוריות, במקום להישרדות. ובחרת בחיים, חייבים לבחור בחיים. אנחנו מתקדמים ומתקרבים לסיום תיקונו של העולם, וזה פה ומורגש ונוכח מאוד. המציאות הזאת שאיננה מוכרת לנו מן העבר, היא מציאות חדשה של גאולה, של אמונה, של אהבה, של ייעוד, וזה מרגש מאוד ולחזק. השאיפה שלנו לתשובה היא יציאה אמיתית לחירות, כי התשובה נותנת חירות אמיתית, טבעית ובריאה, כמו שדיבר עליה הרב קוק. והרבנים שיושבים כאן הערב באו לעורר אותנו להתחבר להיבטים הנוספים החשובים, מוסריים, תורניים, של ההיסטוריה ושל הנבואה, דרך השירה, הספרות, החסידות והקבלה. ונציג אותם, הרב יואל בן הראש, מרצה בארץ ובחול, בסמינרים יהודיים, מלמד במכון מאיר, תורתו מבוססת על תורת הרב קוק, על החסידות ועל הקבלה, הוא יביא את הדברים בהיבט הציוני-קבלי. הרב רוני אקריש, מרצה לתנ"ך וללימודים עבריים, מלמד במכון מאיר, וידבר בהיבט פילוסופי-היסטורי. והרב חיים דינוביץ, עוסק בתורת הרב קוק, מבלי לנטוש את יסודות החסידות עליהם גדל, הוא יביא את הדברים בהיבט חסידי קבלי. הרבנים יעמדו על ההבדל בין תשובה דתית לתשובה תורנית. הרי תשובה קדמה לעולם, ולכן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. העולם מצפה לתשובה ובנוי על התיקון הזה ועל הנצחיות שבו. התדר של התשובה קיים כל הזמן, ועלינו רק לזכוח את אוזנינו ולהאזין לו, ובעיקר לשוב אל עצמנו, אל הנקודה הפנימית שבלב, כי היכולת לשוב היא מכל מקום ומכל מצב. להיות תמים עם אלוקיך, תמים הכוונה שלם עם הנקודה שבלב שלך, נאמן לנשמתך. איך נוכל להיות קרובים אל השם כשאיננו קרובים לעצמנו, כשאנחנו לא מקבלים את עצמנו על כל החלקים שבנו? ועל כל השאלות הללו ועוד, נשמע ערב מפי הרבנים. אז שנזכה לקבל ולקיים. אמן. ערב טוב ושנה טובה ומתוקה.
אמן.
טוב, ערב טוב ולכולם. לפני שנתחיל אני רוצה להציע את סדר הערב. אז אנחנו נדבר כל אחד רבע שעה בתחילת הערב, כל אחד יציע את הקיצור, המהות, העצם מהנושא שבחרנו לדבר עליו היום בערב. כמובן ברבע שעה אי אפשר לצפות שנוכל באמת להיכנס לעומק, אבל לפחות להביא את התמצית כמו שאמרתי. אז זה מביא אותנו לשלוש רבע שעה, אחרי שכל אחד מהרבנים יציע את שיטתו, אז אתם תתחילו לשאול שאלות, כדי לחזק ולהעשיר גם את הנושא, וזה במשר גם שלוש רבע שעה בערך, זמן די מכובד, שלוש רבע שעה של שאלות, אז בתוך כדי שאתם תשמעו אותנו, תכינו את השאלות כדי שנוכל באמת להתקדם יפה בשלוש רבע שעה שאתם תשאלו את השאלות, ואחרי השאלות אנחנו בעזרת השם נעמוד בזמנים, אחרי השאלות אז אנחנו שוב ניקח את זכות הדיבור כדי לסיים, זה מביא אותנו פחות או יותר לשעתיים להיות ביחד, שעתיים אפשר להספיק ולעשות הרבה דברים. אז אני מתחיל, ואני רוצה כביכול לחדש, לומר שידוע שמאז תחילת ההיסטוריה דיברו הרבה על מהפכות, על מהפכנים, זה תמיד החלום, השאיפה של כל מי שחושב שהוא יכול לשנות, להזיז דברים, לתקן, להיות המהפכן, המחדש, מי שישנה את הסדר הקלאסי הרגיל של ההיסטוריה של כלל האנושות. אבל מה שרובם ככולם לא יודעים, ואפשר לומר גם, כי זה מה שנוגע לנו, גם בתוך עמנו, עם ישראל, מה שרובם ככולם לא יודעים, שהמהפכן הגדול באמת, האמיתי באמת, הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. קשה מאוד להגדיר אותו מי הוא, הוא קדוש, הוא אבא, הוא מלך, הוא מהפכן. אבל המהפכה שלו, למרות שהוא הציג אותה במפורש, באופן הכי ברור בתורה עצמה, אבל הבעיה היא שאנחנו המקבלים, המאמינים, אנחנו כל כך רגילים לחשוב שאין יותר קלאסי, אין יותר מוכר מהאלוקות, ואין יותר קלאסי ואין יותר מוכר מהדת, שגם שקיבלנו את התורה, את הפרויקט המהפכן הזה, מהמהפכן הגדול שזה הבורא עולם, אנחנו חשבנו שאנחנו מקבלים רק דת, ככל הדתות, דת של היהודים, אבל המכנה המשותף בין כל הדתות שזו דת. והקר המצווה הוא גם אל כמו כל שאר האלוהים. ולא שמנו לב שכבר אלפי שנים יש לנו הכל, באמת הכל חוץ מדת. ומי שנתן לנו את התורה הוא הכל, באמת הכל חוץ מאל קלאסי, כמו שאנחנו רגילים להכיר ולעבוד. מה ההבדל באמת בין דת ובין התורה? ומה המקור? איפה ההוכחה שיש באמת הבדל עצום? כל הגישות, ולא משנה איזה דת, נוצרית, מוסלמית, להבדיל גם מיהודית, המכנה המשותף בין כל הדתות, שהמאמין מקדיש את חייו בכמות ובאיכות להכיר את הבורא עולם, את האל שהוא החליט לעבוד, והוא מקבל על עצמו ללכת להתקרב אליו, להכיר את הבורא עולם, להכיר את דעתו, להכיר את חוכמתו, להכיר את רצונו. אני כמאמין מחפש את השם. איפה אתה? אני רוצה להתקרב אליך, להכיר אותך, מי אתה? וכל מאמין בעולם, כולל גם בתוך עולם היהודי, משוכנע שזו עבודת השם האמיתית. אם זכית להבין שיש בורא עולם, חובתך לחפש אותו, להכיר אותו, לדעת מי הוא. וממילא גם לעבוד אותו כדי לעשות את רצונו. זה היסוד של כל דת בעולם. אבל התורה אומרת את הכל חוץ מזה. השם לא רוצה שנחפש אותו. והתורה לא מבוססת על ההתקרבות של האדם לאלוקות. מה המקור? המקור הוא כל כך ברור, אבל אף על פי כן, כמו שהפסוק אומר, עיניים להם אבל לא רואות, אוזניים אבל לא שומעות. אפשר לקבל את התורה, הכל כתוב, קוראים גם, אבל לא רואים, לא שומעים. כיוון שאתה כל כך בטוח שקיבלת דת, אז אפילו כשהדברים ברורים, אתה קורא אותם ולא רואה אותם. ואני מסביר. מהו הדיבור הראשון של הבורא עולם ליהודי הראשון, ליהודי האמיתי הראשון? הלא דתי, כי אברהם לא היה דתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך אל הארץ אשר אראך. פסוק שכל יהודי קורא כבר אלפי שנים. אבל כאן מונחת המהפכה הגדולה ביותר, כאן התחדש חידוש עצום. בפעם הראשונה נוצר קשר בין הבורא עולם ובין האדם, שלא מבוסס על החיפוש של הקדוש ברוך הוא, אבל להפר, החיפוש של האדם. לך לך. אני רוצה שאתה תדע מי אתה אתה. ואני רק האמצעי, לא התכלית. אני רק רוצה לעזור לך, כיוון שאני בראתי את האדם. אני לא מחפש שאתה תכיר אותי, שאתה תעבוד אותי. אני מציע לך לעזור לך להיות את השותף שלך בחיפוש אחרי עצמך. לך לך. כי אני לא צריך שיכירו אותי. כי אם באמת, כמו שבכל הדתות, כביכול, הקדוש ברוך הוא צריר, שנהלל אותו, שנודה לו, שנתפלל אליו, אז יש לו חסכונות, הוא לא שלם. אבל אין שהוא באמת שלם, לא מחפש שום דבר בשביל עצמו. הוא רק רוצה להטיב, לבנות, לחזק. את מי שצריך להיבנות, להתחזק. וזה האדם. התכלית של התורה זה לא הקדוש ברוך הוא. התכלית של התורה זה האדם. לך לך. אבל איפה? בארץ. וכאן נקודת החידוש. יהדות שהיא לא בארץ ישראל, היא דת כמו כל הדתות, בלי שום הבדל. אני מדבר כמובן במהות הדברים. אנחנו מניחים תפילים, הם לא מניחים תפילים. אבל הדת היהודית בחוץ לארץ לא שונה מהדת הנוצרית, המוסלמית וכל דת אחרת. אני מחפש את השם, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להתקרב לשם. פתאום מתחיל כאן חידוש עצום. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בארץ התגלה קשר חדש, לא מוכר, ביני לבין האדם, קשר שיכול להתגלות אך ורק בארץ ישראל, היהודי ארץ ישראלי שמחפש את עצמו ולא את הקדוש ברוך הוא. רק מה? שהתנאי כדי להגיע לעצמי, למה שאני באמת, אני צריך שותף. זה הקדוש ברוך הוא. יוצא שאם הפסיקן רוצים להשתמש במילה דת, הדת הארץ ישראלית תחליטה לבנות את האדם. אחרי 2000 שנות גלות, שהתרגלנו לדת הכללית והקלאסית, שהאדם לא מחפש את עצמו, האדם מחפש את השם, למרות שחזרנו לארץ, אבל אנחנו ממשיכים באותו כיוון של חיפוש לא נכון. אפשר גם בלי חז ושלום לפגוע באף אחד או בשום תנועה, בשום זרם, בשום שיטה. רואים גם עד עכשיו אנחנו נקראים יהודים ברסלבים, לובביץ', ליטאים, מרוקאי, חלבים, טוניזאי. מאיפה כל המילים האלה? מהגלות. זה לא רק מילים שלקחנו איתנו, זה גישה, גישה גלותית, שהכיוון הוא לא האדם, הכיוון הוא האל. וכאן ההבדל המהותי בין מה שקראנו תשובה דתית ותשובה תורנית. התשובה הדתית היא איך לחזור לקדוש ברוך הוא. התשובה התורנית היא איך לחזור להאדם. תראה, מאז שנברא האדם, הדבר העיקרי שאיבדנו זה האדם עצמו. מאיפה אנחנו יודעים? מה אמר השבור לאדם? אייקה. מאז אותו אייקה, איפה אתה? אנחנו מחפשים את האדם. ורק כאן בארץ ישראל, רק בארץ ישראל, כי גם יהודי בחוץ לארץ עם אותה תורה לא יכול להינצל מהטעות של דת ושל חזרה לקדוש ברוך הוא. רק כאן בארץ ישראל חובתנו לשנות כיוון ולגלות תורה שעניינה ותכליתה חיזוק ובניין האדם. עד כאן.
ערב טוב. קודם כל אני אתקן רק טעות אחד. אין שני רבנים, אני לא. אני מרצה ללימודי יהדות. ולכן להעמיד את הדברים על תיקונם ולהיות מאוד מדויקים. אנחנו רצינו את הערב הזה על היבט של הבדל מהותי בין דת ותורה, כי כך אני מכוון את התיאוריות הפילוסופיות שלי גם דרך הספרים שכתבתי בינתיים בצרפתית. ואני אפיל בכך, המציאות שלנו היא הפכה להיות מציאות קולקטיבית, ציבורית, עממית. כפי שהזכיר ידידי הרב חיים, המציאות היחידנית המוכרת לנו היא תהליכי הישרדות גלותית. לא לגנאי, אלא כעובדה מציאותית, חווייתית. פעם חיפשתי מה המקור של השם דת בלטינית. רליג'יורה, זה מה שמקשר. אבל המקור היותר קדום הוא של הסטואיקים. תקופה של מרקורל, סיצרון, וסמק. וההגדרה הלטינית היא שזהו הכרה בבורא עולם אחת, הוא לעבוד את פולחנו. עם הרשע אני מסכים, עם הסיפה אינני יכול להסכים. כי אין שום פולחן אלוקי, הכתוב, הרשום, יש רעיון אחר לחלוטין, שהתחיל עם בריאת העולם, בעצם הבריאת העולם, והשתתת האדם וחווה, וכישלונם כאדם, לא כבני אדם, כי הכישלון של בן אדם הוא נובע, קודם כל, מאי לקיחת אחריות קולקטיבית, אז הם היו שניים, אבל זה נקרא קולקטיבי בכל אופן. מתי שאדם מחפש אשמה אצל חווה, וחווה מחפשת אשמה אצל הנחש. סירוב מוחלט של לקיחת אחריות. מי יוולד מאורים שמבחינת בנייה גנטית, רוחנית, נפשית, השתילו אל תוך תוכיות הנפש שלהם את הממד של חוסר אחריות. תראו עד כמה זה מעניין שאין תשובה אצל אדם וחווה, אלא כפי שהציר הרב חיים, השאלה הנוקבת, הקרדינלית, מה שאנחנו קוראים הקשר הגורדי הראשוני של המציאות האנושית, היקע, לא איפה אתה, כי הקדוש ברוך הוא GPS בנוי. בוודאי שזהו הקיצור של איך אתה. מי אתה? שהשם מחפש את האדם. אפילו הייתי אומר שהוא בקיצוף אחרי האדם. למה? כי הוא קנה ביטוי של השתתת עולמו, ביטוי עולמו, ביטוי הפרויקט האלוקי, וזה כישלון מוחלט שמתבטא דרך קין והבל, שללא אחריות ההורית, הילדים כאחים, עם אב, זהו השורש שמורי ורבי הרב מניטו, יהודה ליום אשכנזי, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אך שורש של אחר, שהוא שורש של אחראי, אז האדם הנכון בעולמנו הוא זה שמראה את האחריות אל האחר, כי הוא, איך אומרים, מעריך אותו כאחיו. ההורים לא הייתה להם אחריות. האחריות נאבדת אצל האחים, ובעצם, ללא תשובה, כי מתי שהקדוש ברוך הוא מנסה לעורר בקהים שיש אפשרות גורפת, שאתה יכול לשאת את עצמך בחזרה, אם לא חטאת רובץ. אתה יכול להשתפר, להשתלם. אתם יודעים הביטוי הזה? לא יודע אם כולם מכירים, אבל הוא ביטוי רוסוי, ז'אן-ז'אק רוסו, של המאה של האורות, פרספקטיביליטי. האדם משתפר, האדם משתלם באופן מתמיד כפי האבולוציה. וזה כישלון מוחלט שנגמר איך? ללא אחריות ורצח. הבן אדם הראשון שהוא קיים, רוצח, ואין תשובה. והבן אדם הראשון זה לא רק שאדם זה ראשי תיבות של אברהם, דוד ומשה. ששלושתם הם רועצון של עם ישראל, מנהיגי עם ישראל, על יסוד אחד, של מידה אחר של אחריות בעולמם. ענבה, אני אפר ואפר, אני שתולד אלוהיש, ואנחנו מה? היא אותה ענבה, היא אותו צד שאני דורש ממני, שאני דורש מן התלמידים, מן הסטודנטים שלי, מן הקהלים שלי, צד אחד אחורה, כי איפה שהיית, אחרי הצד אחד אחורה, נוצר מציאות של מרחב, איפה שהוא האדם, או הוא אלוקים, יכול בצד אחד ללכת קדימה וליצור את מה שאנחנו קוראים דיה, לוגוס, את הדו-שיח, את המפגש האדדי. אבל הבן אדם, אל תחשבו שבן, כפי שאנחנו בפשטנות הנורונלית שלנו, מגדירים את הבן כבן ביולוגי. הבן הוא נקרא בן רק מסיבה אחת, מילולית, רוחנית, פילוסופית, דידקטית, בין זה השורש של פועל לפנות. שהבן אדם, אותו אדם שתיאפי כרגע, הוא זה שנבנה על מנת שהבניין שלו, בניין, איך אנחנו אומרים, מתי שמתחתים בצעתון ובשמחה, בניין הריאל. למה בניין הריאל? פרספקטיביליטי של רוסו, של אותם מהאורות. אני עשר שנים עובד כעבודות מחקר ועיון של הגות הרב קוק, ואני מתפלא, ועם הרב יואל, שהוא החברותה שלי, ואני החברותה שלו, לומדים, אנחנו מתפלים שחברינו המלמדים בכיתות אינם מסוגלים לבוא ולהודות שמעולם, למרות היותם דבוקים אל כתבי הרב, לא נפגשו עם שופנאוור, קאונט, ברסון, נישה, שהרב מדבר עליהם, אז מה למדת? מה קראת? אחרי שקיים ואבל נשאלו דור נוח, אין מה לומר, חמאס. מי שלא ידע מה זה חמאס ולמה חמאס נקרא חמאס, זה אותה מהות אנוש שאיננה מקבל אחריות על הבעלות של זולתו. הסברתי את עצמי. חמאס זה מי שאינו מקבל בעלות של זולתו. לכן הוא מרשה לעצמו לקחת או להילקח אל רכושו. וחמאס זה איננו נותן אפשרות לפרפקטיביליטי, זאת אומרת להשתלמות, והעולם הולך לתמיונו. אם האדם איננו מסוגל להתחתב במי ברכה, אז המהים תובעים אותו. ולאחר מכן, אני נשמתי לרווחה, הם דיברו שפה אחת, בונים ביחד. אני הקטן, תהליך ההתפתחות שלי עם החבר שלי שיושב שם בסוף, העיתונאי ריצ'ר דרמון, גדלנו בשמאל הקיצוני בצרפת, עם שערות ארוכות ודעות קצרות. אבל מיד הוא ואני קיצרנו את השערות, וכרגע אומרים שיש לנו דעות ארוכות. ונערכות. אני חמוד היום. אז בכל אופן, הדור הזה, שמראה איזשהו ביטוי של אוניברסליות, טועה. טעות אחד פטאלית. ומה היא? מתי שאבן, אבן, היה נופל מן הבניין, היו מצטערים, איך אומרים, דעתיו ולבבם היו מתקצרים. אבל מתי שאדם היה נופל, היה עובד. למה? כי עצם הביטוי של החומר היה יותר חשוב מעצם הביטוי של זהות האנושית של האדם בעולמו. הוא צודק, הרב חיים. וזה המאבק שלנו, הפילוסופים. בין אם העולם הוא תאו-סנטרי, שהמרכז זה הקדוש ברוך הוא, או הוא אנתרופו-סנטרי, זאת אומרת שהמרכז זה האדם. אינני סותר את מרכזיותו של האל כבורא עולם. אבל עצם השאלה היקה, עצם האמרה שלו למי שאחרי כישלון של האדם, הרים את ידו ככה וצינה. העולם חוזר לתוהו ובוהו. הוא אומר, אבל אני אולי יכול להרים את הדגל. איך קוראים לך? אברהמצ'וק. הוא אומר, ואתה מסוגל? הוא אומר, כן. למה, איך אתה בונה את הבית שלך? או... אצל אבא שלי היינו בונים את הבית עם כניסה מקדימה ומאחורה. ומה אתה שונה מאביך טרח? הוא אומר, אני בונה בית אוהל בארבע פתחים. כי לא משנה לי מי אתה, מאין באת, לכל אחד יש אפשרות להיכנס. זו תשובתי לעולם. הוא אומר, אני חושב שאני הולך להאמין בך. אתה מסוגל. בוא נלך ביחד. אז אנחנו כאן בעצם צאצאי. כמה נשאר לי? נכון? אני באמת, אני שים לב, כי יש לי לא גורע מאוד קטסטרופלי. אז לא גורע, למי שלא יודע, זה שפך של הדיבור. בסדר? אז אני בא ואומר, אני על שאלות, למי שיהיה לו שאלה לגבי הנושא שלי. האמת לא אמרתי אפילו שני מילים ממה שכתבתי פה, אבל לא משנה. אני רוצה לבוא ולומר שהוא מרים את היד, והמסר זה אלך לך, אדמו"ר בתוך הג'וב אומר אל עצמיותך. אבל הוא איננו אומר לו לאיזה ארץ. למה? כי יש איזשהו נוסחה מתמטית. יותר אתה תגלה את העברי שמסתתר בארמי שאתה, יותר הארץ הכנענית ישראלית תתגלה אליך. ומתי שהוא מגיע לאלון מורה, הוא מחריב קורבן. למה? כי הוא מאוד קרוב. קרוב לבקשה, קרוב לארץ, קרוב להתגיעותו. אבל האדם פה שהוא אברהם, הוא מרים את ידו, לוקח את השרביט, ומנהל את עולמנו לכיוון היהוד והיהד הנדרש לאדם. שהעולם יהיה בארבע פתחים. אתם יודעים למה? כי אברהם רוצה לנצח. לא רק לנצח ויקטורי, אלא לנצח כמנצח תזמורת. אתם יודעים למה? כי הוא שואף רק לדבר אחד, לסימפוניה, ליותר דיוק, להרמוניה המצווה. בבקשה.
ברשות הרבנים, ברשותכם, קהל קדוש, קודם כל אני רוצה לומר שהתכנסנו והחלטנו להרצות ביחד היום, בעזרת השם, יום בריאת העולם. ואני מודה לכל מי שבא להשתתף. והאידאה המרכזית שבשבילה התכנסנו היא לשנות את הגישה כפי שכבר התחלתם להרגיש בנושא התשובה. החלטנו שהגיע הזמן בעזרת השם לעבור מתשובה קטנה, מקטנות ראייה, מראייה דתית פולחנית מצומצמת שמקטינה את הקדוש ברוך הוא במקום להגדיל אותו, וחזרה לגדלות, כמו שאומרים בתורת הסוד, לגדלות המוחין, לקבל חוכמה, בינה ודעת, לראייה כוללת, לתשובה גדולה, תקע בשופר גדול לחירותנו, נעשינו קטנים. הגלות גרמה להקטין אותנו, וגם הבקשות שלנו נעשו קטנות. היום צריך לצאת מהכלא הזה של הקטנות, ולשוב אל התפיסה הכוללת, אל האחדות הכוללת שחובקת את כל היש. מוריי ורבותיי, את מושג התשובה יש להבין בכל היקפו, בכל המישורים. זאת לא התשובה שהתרגלנו אליה, חטאתי, עביתי, פשעתי, עשיתי, 1, 2, 3. התשובה היא מושג הרבה יותר קוסמי. התשובה מחזירה לבריאה כולה את הסדר הבריא העומד ביסוד כל היש. ואת המהלך הזה, את מהלך התשובה העולמית, מנהל עם אחד, עם ישראל. כל הקלקול בעולם נובע מדבר אחד, מיציאה מן הסדר. הקלקול הוא בעצם מקרי, לכן הוא גם מוגבל בזמן. אסור להתייאש, כי כל הקלקולים הם רק מקריים. מה שבאמת אמיתי זאת התשובה. אין דבר יותר ברור וודאי מהתשובה. ואני תכף אסביר בעזרת השם. זאת אומרת שלא ייתכן שהתוהו שהעולם נפל אליו ישתק את כל המציאות, את כל החיוניות, את כל התוכנית של הבריאה. אם חז ושלום זה מה שקורה, זה אומר שבעצם העולם הזה וכל הקלקולים הרבה יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא בעצמו. המוות יותר חזק מהחיים? הגלות יותר חזקה מהגאולה? אין דבר כזה. זאת אומרת שהתשובה היא הכרח עצמי, אונטולוגי. כלומר, שהיא שייכת לעצמות של כל המציאות. על זה נאמר שתשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שהיא היסוד. בלי התשובה העולם לא מתקיים. זאת אומרת שאין שום מכשול שיצליח לבטל את המהלך הקוסמי, האלוהי, הגדול הזה, הממלא את הארץ, דעה, כמים לים מחסים. לא למענכם אני עושה, בית ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אם לשם קודשי. אני עושה את הדברים, אני חוזר לעולם כדי שהשם שלי, המלכות שלי, תתגלה בעולם. כדי שהערכים העליונים הם אשר יקבעו את הקריטריונים של כל המציאות התחתונה. זאת אומרת שתיקון העולם הוא בעצם חזרתו של הבורא לבריאה. בדיוק כמו שאמרו חבריי הרבנים, לא שהאדם עולה, לא כמו שלמדתם לצערי עד היום שצריך לעלות לאיזשהו מקום, לא, אלא לתת לו התברך להתגלות בעולם הזה. אתה לא עולה לשום מקום, אין לך לאן לעלות, זאת עבודה זרה. אומר רבי אברהם אבן עזרא עליו השלום, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא מלשון להתנתק. לברות בעברית פירושו להתנתק. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא כמו שאישה יולדת, והעולם יצא כמו תינוק מתוך הבטן האינסופית. וכמו שאמא טובה, מה היא עושה? היא חוזרת לילד שלה, כי עכשיו שאין לו כבר קשר, אז הילד הולך למות. כך הקדוש ברוך הוא, כשהוא ילד כביכול את העולם הזה, הוא התברך שמו, חוזר כמו אמא טובה כדי לתת לעולם הזה את מנת החיים שהוא זקוק לה. ואותה חזרה אלוהית, זאת התשובה. התשובה הראשונה בהיסטוריה היא התשובה של הקדוש ברוך הוא לבריאה של עצמו. הוא חוזר לעולם. וכשהוא חוזר לעולם הוא מביא איתו סדר. הוא מביא איתו חיים. הוא מוליך חיים. הוא מהווה את הכל. לכן קוראים לו שם הוויה. זה יסוד הרצון העליון. למלא את כל החסרונות הקשורים למהות הבריאה. כי בבריאה יש חסרונות. והבורא רוצה רק להשלים. והוא מבקש מאיתנו, עם ישראל, שנוצר רק לדבר הזה. יצרתי אתכם רק לדבר אחד. תהילתי יספרו. עם זו יצרתי לי רק שיספרו את השם שלי. שישלימו את מה שחסר בעולם. כי העולם שלנו נכנס לתקופה של דיכאון. ובענבה גדולה אני חושב שהגיע הזמן לצאת מהדיכאון הזה, להוסיף חיים, להרבות חיים. עם ישראל הוא האלמנט האנושי. תבינו טוב, זה לא דבר של מה בכך, זה דבר עצום. רק אנחנו נבחרנו עם התכונות המיוחדות לצורך התפקיד הזה. אתם יודעים מה זה אומר? שיש לנו כוח להכיל את האור האינסופי. כל מי שמשחק עם האור הזה נשרף. לנו יש את הכוח. ואם אנחנו לא משתמשים בכוח הזה, בסגולה הזאת, במסוגלות הזאת, אנחנו חוטאים. למה? כי אמרו לנו להיות אולי קטנים יותר. תפסיקו עם הקטנות הזאת. צריך כבר לגדול. הקדוש ברוך הוא ישאל אותנו, למה התנהגתם כמו קטנים? אתם לא עושים את הפעולה האמיתית שלכם. אז הצלחה שלנו כרוכה בדבר אחד. והרב הזכיר את זה. אני חוזר על זה, מי שמכיר אותי, מי שמגיע לשיעורים, זה אובססיביות. למה? כי התורה היא אובססיבית בדבר הזה. הכל תלוי בדבר אחד, בשיבת ציון. רק גוי אחד בארץ יכול להצליח במשימה הזאת. וכל מי שנכנס לפרטים הקטנים, כן, והוא בשומר שבת, בשומר כשרות, אדוני, אתה לא חי את האומה שלך. אתה חי את הדתיות שלך באופן אינדיבידואלי, שלא קשור בכלל להיסטוריה של הרצון האלוהי. וכל זה כדי לגלות את ערכי הבורא בבריאה. חזרנו לפה בשביל זה, רבותיי, לא כדי לבנות עוד קניון. כל הבריאה זקוקה לאותה שיבה אלוהית שחוזרת דרך השיבה שלנו. ושב השם את שבותך. כשאתה תשוב, הוא ישוב. הוא שב איתנו במזוודות שלכם, הבאתם יחד איתכם את הקדוש ברוך הוא. אתם לא יודעים כמה קשה להעביר את המסר לתלמידים שבאים, אפילו למכון מאיר. כמה קליפות צריך לשבור לפני שהמסר הזה סוף סוף נכנס. התשובה הפרטית שלנו כבני אדם היא רק המשך של התשובה האלוהית. הקדוש ברוך הוא עושה תשובה. כשאמרתי את זה פעם ראשונה, הסתכלו עליי כאילו יצאתי להם מהירח. הקדוש ברוך הוא עושה תשובה? כן, אדוני. הקדוש ברוך הוא שב לעולמו. זאת התשובה האמיתית. ואתה כבן אדם רק משתלב, מנסה לפחות, באותה תשובה אלוהית. זה מה שעלינו לעשות. אז אנחנו הדובר. בכל מקום יש דובר. יש דובר צהל, אנחנו דוברו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הפה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הרגליים שלו. אנחנו הידיים שלו. אתם בחיים לא תראו שום דבר אלוהי, אלא כשהוא מתלבש בכנסת ישראל ובמלכות. אתם יודעים מה זה המלכות? זה החלק התחתון כביכול של כל האלוהות, והחלק הראשון של כל היש. ומי זה? עם ישראל. כשאתם ממליכים, כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אנחנו מדברים על עצמנו. זה מה שאנחנו באים לחדש בראש השנה. את הפנמת הרעיון הזה, שרק אנחנו מסוגלים, ולא צריך להתבייש. זאת אחריות, שאנחנו מסוגלים להמליך את האינסוף על כל המציאות הזאת. לשלב הזה אני מסיים כדי לתת מקום לשאלות שלכם, שהן לא פחות חשובות, שדרך השאלות אני בטוח שידידיי הרבנים, שאני מאוד מכבד דרך אגב, נוכל בעזרת השם להעשיר את הערב הזה ולצאת מכאן גדולים, לפחות קצת יותר. תודה רבה.
כן, צריך להעביר את המיקרופון.
אנחנו נחזור על השאלה, זה בסדר.
נשים את זה באמת.
לפי כל מה שנאמר עכשיו, שהעבודה היא...
צריך כבר להגיד למי מופנית השאלה.
מי שיצא.
לא, עדיף להגיד. אבל יש לנו את כל החסכונות של הצפתים, כל אחד יחבל את השני, אז...
אמרנו, התשובה היא הרבה שבח ותשבחות לקדוש ברוך הוא.
אני רק מתחיל, השאלה היא מה סוד התפילה, מה עניין התפילה. אז ביקשתי לענות ראשון, כי בהשגחה פרטית דיברתי על זה דווקא היום בשיעור של הבוקר, ממש מן השמיים. ואמרתי שלמעשה אין טעות גדולה יותר, למרות שהיא נמשכת כבר אלפי שנים בכל הדתות, וגם בדת היהודית שהיא לא התורה, שהכניסו בראש, בתת מודע, בגלוי ובנסתר של נפשנו, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצה, שאנחנו נבוא ונדרוש מאיתו את כל מה שחסר לנו. תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה, בריאות, פרנסה, שפע, הגנה, הצלחה, ברכה וכו'. כמובן אני לא יכול לחזור על כל השיעור ועל כמה שיעורים שנתתי דווקא לנושא הזה, אבל בקיצור נמרץ, אין לך, ואני בכוונה, בוודאי שצריכים לא לקחת את מה שאני אומר עכשיו בפרופורציה בלי נואנסים, אבל אף על פי כן אני אומר במילים קשות שאין לך גידופים וחירופים וחילול השם יותר גדול מהתפילה הזאת שכל העולם מתפללים. למה? כי זה ביטוי האגו בצורה המכוערת ביותר. תן, 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 תן. למרות שמבקשים דברים הכרחים. בריאות, פרנסה, הצלחה. ניצחון. אבל סוף כל סוף, אני, 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 ורק אני, תן, 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 תן. תפילה כזאת היא לא התפילה התורנית, למרות שזו התפילה שרובם, רוב היהודים מתפללים, ועוד בהצדקה שהם עובדים את השם. אז בוודאי, כולם ישאלו, אבל זה מוסר התפילה. לא. אז אני אגלה לכם את ההבדל הקטן אבל המשמעותי ביותר, ההבדל בין תפילה דתית ותפילה תורנית. כשאני לדוגמה בא עם פרויקט שאני רוצה לעשות משהו בחיים, ואני פונה למי שאני חושב שהוא יכול לעזור לי כלכלית, עצות, זמן, כוח, אבל אני עבדתי על פרויקט שאני רוצה לבצע אותו, אני בא אליו ומבקש אולי תעזור לי, אבל תמורת העזרה קיבלתי על עצמי לעשות משהו, ועיקר הבקשה היא כדי לבצע את הנתינה, את מה שאני נותן, לא רק מקבל. אותו עניין, כשאני הפכתי את החיים שלי לפרויקט אחד גדול, לעשות משהו בחיים, לעשות משהו בעולם, שאני לא יכול להשלים עם העובדה שאולי בעוד 120 שנה כשאני אעשה חשבון ואשאל את עצמי מה עשיתי בעולם, האם באמת העולם השתנה מאז שנולדתי, כן או לא. אם אני בא עם פרויקט ואומר לקדוש ברוך הוא תעזור לי בפרויקט הזה, אני לא רק מבקש, אני לא רק מקבל, אני בעיקר הנותן. אסור להתפלל כשאתה רק רוצה לקבל. מי שלא יכול להציע את מה שהוא יכול לתת, עדיף שהוא ישתוק אל תתפלל, כי זה סתם עבודת האגו, פולחן האגו. אין לך עבודה זרה גדולה מזאת. אם אני לא יודע מה לעשות, אם אין לי פרויקט, אם אין לי שליחות, אז אני מעדיף לא להתפלל. כי הקדוש ברוך הוא לא הבובה שלי, הוא לא האמא שלי, שכל דבר שחסר לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. אני רוצה לסיים, ואמרתי דווקא בשיעור של היום, שדווקא דתי בדרך כלל אופר להיות אדם הרבה יותר גרוע מחילוני. ואני מסביר למה. כי אדם דתי שלמעשה חי כמו החילוני, הוא רק מבקש לקבל כל הזמן, כל הזמן הוא רוצה לקבל. אבל במסווה שזה דבר אלוקי, זה הופך את האגו שלו לאגו הרבה יותר אינסופי מהאגו של החילוני הפשוט, שהוא מבקש בננות. אבל אתה מבקש מהבורא עולם, אז האגו שלך הוא כל כך גדול שלא היית יכול להסתפק לסתם חילוניות. ביקשת גם דתיות כדי שתוכל לשרת את האגו שלך בלי סוף. יוצא שלמעשה וסיימתי, תפילה היא רק תמורת עבודה. אני עושה, אני מבקש עזרה. אין לי מה לעשות, עדיף לשתוק. אין, מהרגע שנולדת, מהרגע שאת קיימת, את לא מודעת עד כמה את ענקית. וכל היצרה שכולם מדברים עליו, הוא רק בנקודה הזאת. היצר הרע, מלחמתו, להקטין אותה כמו שאמר הרב יואל, זה כל מלחמתו. כל העבירות והעוונות שמדברים ספרי מוסר ורבדים בדרך כלל, זה כבר התוצאה. אבל איפה ומתי זה מטריל? בזה שהוא משכנע אותך שאת קטנה. את ענקית, כי את בן אדם, את יהודיה ואת גרה בארץ ישראל. אז יש לך שלוש סיבות לראות את עצמך כענקית. אז אין משפטים כאלה, לא כל אחד יכול. חייב, תראו, יש מצווה להיות ענב. אבל פיקן חזל אומרים, חייב, לא רצוי, לא ראוי, חייב לומר כל אדם בשבילי נברא העולם. איזה חוצפה, איזה גאווה, לא. זה החיות. אני אגל את רחצור וסיימתי. אני חושב שאני הכי טוב שבעולם. אין כמוני בעולם. את יודעת למה? כי זה מחייב אותי לעשות. זאת לא ענבה, זה החיות.
הייתי רוצה לשמוע מפי הרבנים המכובדים, מהי לפי תפוסתכם המהות של התשובה? כי האם זה מבוא לגאולה? הרי יש אקסיומה של בכל דרכך דעהו. זאת אומרת, אני צריך לחפש את הקדוש ברוך הוא. לא בטוח שהוא צריך לחפש אותי. דבר שני, יש אקסיומה אחרת לגבי הגאולה. ואיתה חישנה. זאת אומרת, פה כאילו קביעה שמה שלא תעשה לא ישתנה. מדוע? כי הגאולה, לפי מה שנאמר, ואיתה חישנה.
קודם כל, להמשיך את דברי הרב רבי חיים שליטה, אומר רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, אני מזכיר את זה בכמה וכמה שיעורים, ככה הוא כותב בזוהר הקדוש, שרוב האנשים נכנסים לבית הכנסת ריקים ויוצאים משם ריקים. למה? הוא אומר שהם דומים לכלבים שאומרים הב הב, תן תן. פשוט מאוד, כי לא מובנת, העניין לא מובן של התפילה. התפילה זה פתיל, התפילה זה קשר. התפילה היא בעצם עוזרת לי לעזור לגילוי כל הבניין. ולכן זה תמיד, תמיד לא חשוב על איזה נושא אנחנו מדברים, תמיד זה ממעלה למטה. אין שום דבר שהוא ממטה למעלה. וכשאנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא, אין מה לחפש, הוא כבר מצא אותנו. הוא ירד אלינו בהר סיני, נתן לנו את הכל כבר. אי אפשר עם חומר קרוץ של בן אדם לחפש אין סוף, אין דבר כזה. זה כבר עבודה זרה. החיפוש הזה הוא כבר עבודה זרה. אני פשוט צריך להתרחב בכל דרכי דעהו. זה פשוט שבכל הדרכים שלי אני צריך לחשוב רק על דבר אחד. איך אני מקדם את המגמה שלו? איך אני מקדם את העניין הכללי של כל המהות? ונכון מה שאמר כבודו, תשובה זו גאולה, זה אותו דבר. כשהקדוש ברוך הוא חוזר לעולם הזה, העולם הזה מתמלא מכל הערכים, זאת גאולה. ואין לך גאולה יותר גדולה מזה שעם ישראל חוזר לארצו. הרי בהלכות מלאכים לרמב״ם, איך מגדירים גאולה? מה, שפותחים ישיבות? שאנשים רצים ברחובות? מה? דבר אחד אומר הרמב״ם, שעם ישראל חוזר לארצו, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך, משם ייקחך ויביאך אל הארץ. זאת הגאולה. אנחנו עכשיו, רבותיי, בעיצומה של גאולה. תפסיקו לחכות למשהו. אנחנו מחכים להשלמה, כמובן, לגילוי של המלך, אבל אנחנו כבר בעיצומה של גאולה שהתחילה כבר הרבה זמן. זה הבניין האמיתי שלנו. לכן צריך להגדיר מחדש את כל המושגים. אני מוצא את עצמי מגדיר מושגים מחדש. זה מה שאני מלמד כבר 5 שנים. רק מגדיר מושגים מחדש. כל המושגים של הגלות בלבלו אותנו לחלוטין. הגיע הזמן לחזור למושגים האמיתיים. לכל מיני נסיבות, למען עם ישראל, למען הצדקה,
למען הגנת המדינה, וגם להמשיך את הקדוש ברוך הוא לתת לו להיכנס לעולם שלנו. רוני, שאני אענה. שאני אענה? בסדר, התעורכתי. השבתי היטב את החברים שלי. לא, סתם. אבל לא יודעת להתלוצץ, מילה לבדיחותה, היו מתחילים את הסוגיות. צריך להתפלל, אני אענה גם לך, אדוני. להתפלל, אני אחפש קודם את האטימולוגיה של הפועל, להתפלל. ולהתפלל זהו בדקדוק העברי התפעלות. זאת אומרת שהשורש של להתפלל זה הלל. מה שנתן להפליל או פלילי. זאת אומרת שברגע שאני בא להתפלל, אני מסכים לפתוח את התיק האישי שלי לפני כולם. זה להתפלל. וכמה צודק הרב חיים וצודק הרב יורל, כמה אני לא סובל מאז שמורי ורבי הרב יהודה כהן קוק הרביר אותי לחק עמי, תורתי וארצי. כמה אני לא סובל את המנגנון הטוקי הזה, של האב-אב הזה. ומתי אתה בא לאית? פלל. אני אומר לכל התלמידים, שחלק מהסטודנטים שלי פה הערב, אני רושם יום הולדת, ואני אומר ביום יבלדך, הוא יום שהשם, לא אני אמרתי, אבי נחמן מברסלב, ביום יוולדך זה הוא יום שהשם שם לב על חסרונו בעולמו. הנה כך, הוא החליט להביא אותך על מנת להשלים בו. זה יפה, נכון? את רואה כמה גדולה, צודק הרב חיים? לכן צריך להתפלל. בוודאי. והמטרה, מי ששאל מהי המטרה,
אז אני רושם שזהו הזהות המוסרית האדמית. שאנחנו כולנו כאן, אני, הם, אתם, אנחנו, נהיה מסוגלים לא לעלות אלא להתעלות מן ההיבט האנושי, שזהו דרדור מן האדמיות הראשונית, למי שקשה יהיו עוד הרצאות. ולכן לחזור לאדמיות זה כפי שהזברתי, לבן אדם הראשון. אבל האנוש הזה הוא כבר מדורדר. והתשובה ששאלת אותה, עוד פעם, אם אתם לא לוקחים, ואני מלמד את הסטודנט שלי, לקחת את כל ביטוי באטימולוגיה, אטימולוגיה של תשובה, השורש זה שוב. שוב הוא פוליזמי. מה זה פוליזמי? זה עוד אחד ברברי. זה כמה אפשרויות של הגדרות. אם אני אומר שוב, זה תשובה, זה תשובה, זה שיבה. מה זה? מתי שקונספט הוא פוליזמי, אני צריך להיות מסוגל למצוא את המכנה המשותף בין כל הפוליזמיות כדי להגדיר את השורש שממנו ינבעו קונספטים, רעיונים, הגותים, עיוניים. אז עכשיו, התשובה זה מפני שיש לי שאלה. והחברותה שלי לימדה אותי, הוא לימד אותי, אבל החברותה לימדה אותי, אבל אנחנו תמיד מורבים בין זכר ונקבה בסיפור הזה, אז...
אני הזכר.
אמרתי שאנחנו מורבים בהיבט היותר אנדרוגני כמעט. אז מה שאני רוצה להסביר כאן, שיש לי שאלות. אבל השאלות שיש לי, אני מחפש את התשובות, אבל התשובות רשומות לפני השאלות. ובהתפללות שלי אני מגלה את השאלות האמיתיות. היה כאן למשל שאני שואל את עצמי. אבל ברגע שאני נותן תשובה לשאלה, יש לי כל סיכוי למצוא את הדרך חזרה, זה נקרא השיבה. ומתי שהשיבה נוצרת, אז יש אפשרות לאינטרוספקציה, זאת אומרת לתשובה הנפשית, המהותית, הפנימית הזאת, וזה סיימתי דבר.
אני ברשותכם רק רוצה להוסיף לשאלתך ורק הקדמה קצרה מאוד. ידוע, וזה גם דבר שהפסדנו לאורך הגלות, שהפסדנו את הבנה העמוקה הפנימית של כל ההלכות של השולחן ערוך. ההלכות נראות לנו משהו מאוד טכני, מאוד מעשי, כן, לא, כן, לא. אבל למעשה ההלכה נקראת בזוהר, נקראת מלכות, מלכה, כתר. ההלכה היא למעשה עצם המהות האלוקות שהיא לגמרי למעלה מהשגתנו, לפחות לעת עתה. מרוב שהאור שמסתתר בתור ההלכה הוא אור שנקרא אורו של מלך המשיח, שהוא יגלה את הסודות של ההלכות. אחרי הקדמה הזאת נחזור להלכה פשוטה, שלמעשה עונה בדיוק לשאלה שלך. את אומרת ואת צודקת. למה אני צריך להתפלל? אני עוסק בצורכת ציבור, אני עסוק בתיקון העולם, מה אני צריך להתפלל? אולי אני יכול להסתדר לבד. ההלכה מצדיקה אותה, וזה בדיוק מה שאומרת. כל העוסק בצורכת ציבור פטור מלהתפלל. לומדים הלכה ולא מבינים עד כמה כל סוד הבריאה תמון בהלכה פשוטה. מה זאת אומרת? אני עוסק בצורכי ציבור, אני פטור מלהתפלל. למה? או הלכה אחרת שאומרת כל מי שעוסק בצורכי ציבור כאילו יושב ולומד תורה. אבל נחזור ונסיים. לא צריך להתפלל, וזה בדיוק. אז עכשיו אני אגלה לך סוד בבדיחה. כמו הורים, וזה בדיוק מה שאמרתי היום בבוקר, זה ממש השגחה פרטית, הורים, הרי מה סוד החינוך? סוד החינוך הוא לתת כאלה כוחות לילדים שהם כבר לא יצטרכו. כל פעם לחזור ולבוא ולהתקשר, אבא, אמא וזה. הרי מה השמחה האמיתית של הורים שיכולים לומר, הצלחנו בחינוך, הם כבר לא צריכים אותנו. אז זה בדיוק מה שהשם רוצה, הלוואי שלא תתפללו. הלוואי שתתעסקו בצורכי ציבור ותיקון העולם ולא תחזרו כל פעם אליי. אז הצלחתי, כי עשיתי מכם בני אדם גדולים, ענקיים. אתם הילדים המוצלחים שלי. וכל פעם שעדיין יש לו איזה בובו ובא ואומר השם, 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 מה אומר השם? אוי, אני באמת לא טוב בחינוך. לא הצלחתי בחינוך שלי. הלוואי שיסגרו את כל בתי התפילה. הלוואי שכל היהודים יצאו ויתקנו את העולם ויגידו, אין לנו זמן ללכת לבית הכנסת, אנחנו עוסקים בצורכי ציבור. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד לעצמו, הצלחתי, תראו הבנים שלי, הם אנשים עצמאים, הם לא צריכים אותי כל רגע ורגע. זה, הם יהודים אמיתיים.
אמרתי לכם שמי שבא לפה, בטח גם לא הוכן מראש, הוא חושב שאנחנו עושים עכשיו רפורמה.
לא קיבלתם
חיסון לעניין הזה. אז אני פשוט מרגיע אתכם, זה בדיוק העניין שלשמו התכוונו להתחיל לצאת בהרצאות, ולא חז ושלום כדי להוציא את הכל, אנחנו פשוט בגישה, בסייעתא דשמיא, ויש לנו מאחורינו גם גדולי עולם, שצריך פשוט להחזיר את הדברים על דיוקם. הרב קוק אומר שכשמלמדים את האדם תורת ההכנעה, כמה הוא קטן, בזה מחלישים אותו ועושים אותו לעבד. במקום ללמד אותו כמה הגדלות האלוהית וכמה היא מצפה מאיתנו. באמת רבי שמעון בר יוחאי, שהיה עושה כל היום בעניינים, ואל תחשבו שרבי שמעון בר יוחאי היה בתוך מערה סגור ולומד תורה, כמו שמדמיינים אותו, כמו שציירו לכם לדמיין אותו. רבי שמעון בר יוחאי היה לאומי, הוא היה לוחם, וכל זמן שלא יכול היה להיות עניין של מלכות בעם ישראל, אז הוא אמר אין מה לעשות פה. דרך אגב, אין אפילו מצווה לגור בארץ ישראל בזמן שאין מלכות. והיום שיש לנו מלכות, למרות שהיא שווה מה שהיא שווה, אבל היא בתהליך התפתחותי, עכשיו המצווה לגור פה, בוודאי.
לשבת. לא לגור, לשבת.
כן.
אני מרגישה שבכל נושא, הפילה אני יכולה לעשות משהו, אבל אני צריכה את הקישור. וכאילו ידע שמדבר במי פעמים, אתה חדול את הקישור.
אני אגיד לך סוד, הרב קוק בתחילת עולת ראייה, שזה העניין של ההלכות, של התפילה, אומר שהנשמה שלנו 24 שעות מתפללת. מדי פעם אנחנו נכנסים לבית כנסת. הנשמה כל הזמן בקשר, אמרתי לכם, תפילה זה לא, אלא, 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 תן לי, תן לי. תפילה זה קשר, כמו פתיל. אנחנו תמיד בקשר כזה. לא אמרתי שלא להתפלל, אמרתי שצריך לצאת מהמנגנון הקטן הזה שאנחנו בעצם היום הפכנו את הכל לאיזה מין פולחן. תסתכלו מה הולך בסליחות עכשיו. אני לא יודע למה הולכים אפילו לסליחות במידה ולא מבינים באמת את התוכן, רק כדי לשיר, כי ככה שרו אצל הסבא. זה לא ככה. אבל זה לא צריך, אנחנו עכשיו בזמן של גאולה, צריך להיגמל כבר. זה לא אומר שצריך להפסיק את כל התפילות, חס ושלום, לא אמרנו דבר כזה. אבל צריך להבין את התוכן, עדיף מעט בכוונה מאשר דפים 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 עדשים בדיכאון, רק לדעת שבראש השנה יש להם לסיים את הבלוק הזה. מחזור לראש השנה, מתייאשים מראש כבר. כן.
עוד שאלות, בבקשה.
שאלות, בבקשה.
בצד הזה אולי, כי אנחנו כל הזמן עם הפנים שם.
אבל העולם מאוד שמאלני.
חבוד.
בדיוק עד עכשיו, רציתי לשאול, למה לא שמעתי שני מילים חשובות, קשר וחיבור? בדיוק התחלתה לדבר על קשר.
זה באמת של זמן.
חיבור זה המוגבר, מוגבר זה חיבור, כן? וקשר זה היפך של קשר. עכשיו, הבנתי שהאדם הוא כמו בטריה, שהוא צריך להתקין אותו כל הזמן דרך החיים, דרך חיינות, כן? שהוא לא טעון, לא טוב. אז חשבתי שמטרת המיקרופון זה להתקין אותו.
שהצילה של כל המנהרות תמיד יהיה בחיבור בקשר. עכשיו אני שומעת משהו חדש לגמרי. כי אני לא יודעת, אם אנחנו שמים את המקום הגדול והחשוב לאדם, אז איפה שמים אותו? הוא מתגלה דרכנו. אף פעם לא ירד שופר מהשמיים, ולא תלית ולא יד. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, הוא מתגלה דרך עם ישראל. זהו, אז כשאת עושה מצווה, את נכנסת לצוות של הפעולה שלו, שהוא עושה דרכך. זהו.
מדברים על ביטול היש, ביטול של האדם, ואז אני לא מבינה
את, מה... את מכניסה הרבה מושגים שהם כבר...
הפוך.
בתוך... ומערבב את הדברים, ואני לא רוצה לסבך אנשים פה. אבל בסופו של דבר, כשאת מזרימה את האלוהות דרך הפריזמה הפרטית שלך, זאת העבודה שלך. זהו. את לא צריכה להפוך להיות אישה גדולה. אני חוזר על מה שאמר רבי חיים בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, הוא לא אומר לו, ואעש לך לאיש גדול, או לדתי גדול, או לרב גדול. לא. אני רוצה אומה. למה? בגלל שיש יד, ונברחו בחף על משפחות האדמה. זה מה שאני רוצה. אני רוצה שהאור שלי יגיע לכל המקומות בעולם. זהו. אני צינור. זה לא צריך לעצור בי. המלכות היא לא שלי, היא שלו. זה בדיוק, כי ככל שאני גדול, אז אני מעביר יותר גדולה. יותר אחריות. וכשאני חושב שאני קטן, מה אני אומר? מה אני כבר יכול לעשות? מה, הגודל הזה יעבור דרכי? תשובה, כן.
כן, אדון בטוס.
אתה שואל את מי? אותי? אני מאוד מאוד קשה לי, מאוד קשה לי, עם כל הפולחנים שלא נגמלנו מהם במשך כל הגלויות. אני חושב שהגיע הזמן באמת לנוסח חדש. אני נותן מקום, כמובן, אני מכבד את כל הנוסחים בתפילה, אבל אני חושב שיש מקום עכשיו לנוסח ארץ ישראלי גאולי חדש.
כן.
דווקא אני רוצה
לך... אני אציע מנחה.
אני רוצה לך, זה כפה שהוא אמר עכשיו. כי אם אני מסתכל בטקסט של הדלכות, הוא מדבר בדיוק על מה שדיברתם עכשיו. כי הוא מדבר על אברהם אבינו.
אבל מי מבין את זה?
בדיוק. אם אני אומר, כל הדלכות מדברים על סוף הגלות.
מי מבין את זה?
אוי, זה כתוב בטקסט.
מה זה בדיל ויעבור? אנשים לא מבינים אפילו מה הם אומרים. מה זה בורא דוק וחלד? אנשים יודעים מה זה דוק וחלד?
אוקיי, מה זה בדיל ויעבור?
יפה. אז מה זה בדיל ויעבור? מה זה דוק וחלד? מה זה כל המילים האלה? אתם יודעים? אתם אומרים את זה כמו טוקים. אז צריך ללמוד את זה. ריבונו של עולם. בדיל ויעבור זה בזכות ויעבור. השם על פניו. בזכות, בדיל. לא בדיל. וכהנה וכהנה.
עוד שאלה? הצד הימני מאוד פרגמטי.
שאלה אני שואל, איך לימדו אותי? והתשובה היא ללמוד תורה, אבל זו תשובה מאוד רחב, רחבה.
קודם כל, התשובה ללמוד תורה היא התשובה הבטוחה שלא תמצא את עצמך לעולם. זה מזכיר לי סיפור אחד. אני גם לומד תורה כל היום, אז אל תחשוב שאני אפיקורוס. אני רק רוצה לענות לך. תלמיד אחד שבא לרב שלו, הוא אמר, סיפור מוכר, הוא אמר, רבי, וואה, למדתי את כל השס. אז הרב אמר לו, והשס, מה הוא לימד אותך? אז אנחנו לא לומדים תורה. התורה לא צריכה שנלמד אותה. לא. אנחנו שואבים כוחות כדי לבצע את השליחות שלנו בעולם, והכוחות האלה נמצאים בתור התורה. אני לא לומד תורה בשביל הידע. אני לומד תורה כי אני מאמין שכל הכוחות וכל הכלים שאני צריך כדי להשלים את התכלית שבשבילו נבראתי, הכל נמצא בתור התורה. ואם אחרי הלימוד אני לא מרגיש שאני יותר חזק, שיש לי יותר כוחות, אז לפחות אני יודע שדזבזתי את הזמן להעדיף ללכת לקולנוע. לראות סרט קשר כמובן, אבל לקולנוע. למה? אני סתם ממציא? אני לעולם לא ממציא, אפילו צל של המצאה. השם עוז לעמו ייתן, אין עוז אל התורה, אומרים חזן. השם ידיעה לעמו ייתן, השם חוכמה לעמו ייתן, השם עוז לעמו ייתן. תספור כמה אותיות יש בפסוק הראשון שכולל את כל התורה כולה בראשית ברא אלוקים. כוח אותיות. הרש"י הראשון, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. רש"י מגדיר את כל התורה כולה ככוח נתן לעמו. אז אם אתה ניגש לתורה על מנת לקבל כוח, אז ממילא תדע ותמצא גם את עצמך, כי הרי על ידי הכוחות שאתה מקבל, אז ממילא תבין את מה שמוטל עליך. כי בדרך כלל לא נותנים לאף אחד מתנה גדולה סתם כדי שהוא יסתכל עליה או ישים אותה בארון וילך לדרכו. אם נותנים לך הדבר החשוב כדי שתנצל אותו ותעשה עם אותו הדבר מה שהוא חשוב וכדאי, אם לא, לא היו נותנים לך. אז הגישה צריכה להיות אחרת לגמרי. השאלה היא תמיד אותה שאלה, מה התורה נותנת לי? למה אני לומד אותה? ואם אין לי תשובה, אז אני צריך לשנות כיוון, או לשנות רב, או לשנות מקום, או לשנות את עצמי, כי אולי הגישה שלי היא לא נכונה. אבל מהרגע שיש לך את המקום הנכון, הרב הנכון, והכלי הנכון, את השאלה הזאת לעולם לא תשאל. כי אחרי כל לימוד, תרגיש כזה כוח, שבאמת תרצה לצאת ולשנות את כל העולם כולו. כי כמו שחזל אומרים, חייב אדם לומר כל העולם, כל העולם נברא אלא בשבילי, אני מסוגל לשנות את כל העולם. וזה לא חלום, זה מציאות. אל תאמר בשמיים מי הפרשה שעכשיו קראנו של השבוע, לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך לעשותה. כל אחד יש לו ניצוץ משיח, כל אחד בכוחו להשפיע על כל העולם כולו, וזה לא חלום, זה לא דמיונות, רק מה שאנחנו לא יודעים באמת מהו הכוח של היהודי.
זה לא הכוח שלך, זה הכוח שלו שהגיד, המשיך להגיד ולהמשיך. זה כוח אלוהי. תגלה את מה שהוא רוצה שתעביר דרכך. זה מה שהוא אומר, זה הרב אומר לך, תמצא לך רב שיגלה לך מה המהות של עם ישראל קודם כל, לא כאדם פרטי בלבד. שתתחבר לעמך תבין הרבה יותר. הבעיה שאנחנו כל אחד בפינה שלו. ביום הכיפורים מה עושים? כל אחד בצד עם הטלית על הראש לא מסתכל על אף אחד כבר. איפה ראיתם דבר כזה? זאת אומרת, אבל גם ביום הכיפורים, מה שבן אדם לחברו שלא תיקנת, תחלום, יום הכיפורים לא מחפר. אתה יכול להשים 10 תליטות, זה לא יעזור. אם אין לך פן חברתי בריא, מה? מה אתה ניגש? למי אתה ניגש בכלל?
אני לא יכול להימנע מלקחת את התנ"ך ביד, כי אתם יודעים שלפחות בשנתיים האחרונות התנ"ך חוזר לגלות את כל עוצמתו, גם על ידי הפרויקט 929, שאני המיזם הדובר צרפתי כל יום חמישי בערב, שרבנים אחרים בטלוויזיה ברשות הערוץ הראשון, שהמנחה שלנו היא העורכת של התוכניות בערוץ ראשון, התפתחה את הערב הזה. אני חושב שמכל השאלות של הרבה מכם, מה שחסר ביסודו של דבר זה הספר הזה. אין משנה בלי תנ"ך, אין גמרא בלי תנ"ך, אין זוהר בלי תנ"ך, אין כלום בלי תנ"ך. זה הספר שהוא מספר, וגם מספר כסיפור, וגם מספר כחשבון מלשון מספר. אני פתחתי באחד מן הדברים, אתם רואים, הוא מצ'וקמק לגמרי, אבל אנחנו עובדים איתו יומם ולילה, בלי הפסקה. אשתי יכולה להעיד, היא גם צועקת עליי שאני כבר ירד למטה, במשרד שלי למעלה. במה אקדם אדוני? היקף לאלוהי מרום. שאלה שכולם הבינו, איך אני אעבוד אותך? איך אני אשרת אותך? איך אני אמצא חן בעיניך? כולכם. אני בסליחה, לא אמרתי, אני במיכה, הנביא מיכה, פרק ו'. לקחתי מיכה כי איתו יש לי איזה קשר אינטימי, משהו מיוחד, אבל אני יכול להגיד לכם שיש לי המון דיבורים עם ירמיה, יחזקאל, עמוס, הושע, זה פשוט תענוג ועונג יום יומי, חלומות בלילה, אנחנו נפגשים, מדברים, ואני לא יודע מה לומר, מה לדבר, החיים כל כך קצרים, כבר אנחנו מעבר החצי השני. במה אקדם אדוני, יקף לאלוהי מרום. תקשיבו עכשיו. שאלה של מיכה, אקדמנו בעולות בעגלים בני שנה, תגיד לי, חדש ברוך הוא זה ימצא חן איזה כאלה עגלים בני שנה, חלבי כזה, אה? היחצה אדוני באלפי אלים, וברבבות נחלי שמן, חדש ברוך הוא יש לי סטוק גדול של שמן, אני יכול לבוא ו... על המזבח שלך זה יהיה, מה זה יהיה? חבל על הזמן. אני קורא, זה כתוב, זה לא דיקסיק רוני אקריס לתופר. הירצה אדוני באלפי אלים ברבבות נחלי שמן, האתם בחורי פשעי, אתם רואים את ההדרגתיות המטופשת, הנפשעת? פשעתי, אולי אני אקריב את הבן הבכור שלי? ואתה תחפר עליי. רצה שלי גם דברת אנגלית, היא הייתה אומרת, יחמור. ואתן בחורי תשעי, פחי דתני, חטאת נפשי. אתם מבינים? אז כדי כבר. מי היה עושה ככה? כה. כמה, 200 בטר מפה, גיא בן עינום. שנתן את השם גהינום, גהן בלטינית, שהיו מעבירים את הילדים תחת הסכינים של פולחן הבעל וצלצלי ה... איך קוראים לזה?
המולך,
כן, אבל עם איזה כלי הם היו... התופים, זה בסיית התופים. הירצה והפעילים מתרבות נחלי שמן, הייתם בחורים ושיבורית נחלת נפשי. ואז התשובה של מיכה. אתה מחפש תשובה? צריך לקרוא? עוד לא שמתם לב של לקרוא? עוד פעם אתימולוגיה. קופרש א', אם יש אתימולוגיה, יש סמנטיקה, סמנטיקה זה מה המטרה של השורש? אם אני קורא, אני נקרא אל הקריאה. לא מבחינים ממך לקרוא את המגילה מילה במילה כדי שתקרא מילה במילה, לא, אתה קורא את המגילה כדי להיות נקרא אל ביטויו היהודי, בעין, של המגילה. אז מה? יגיד לך אדם, מה טוב ומה אדוני דורש ממך? הנה, שחור על גבי לבן. מה, אני אשם שאנשים לא קוראים? והם גם לא נתחיים לקריאה שלהם. שכחתי עלו והחיים של יוגו, נקראתי. נהפכתי למהפכן בפריז. שאני לא סבלתי. לא שהעניים, לא שהעשירים הם עשירים, אלא שהעניים לא מצליחים להיות יותר עשירים בעולם שלהם. ומה אדוני דורש ממך? עכשיו תקשיבו. כי אם עשות משפט ועבד חסד, ועצני הלכת עם אלוקיך. עצני הלכת עם השם אלוקיך זה אדם, הענבה. אבל משפט הוא צדקה. נכון? ואהבת חסד. אתם יודעים, חסד אצלי זה אהבה. אהבת חסד זה אהבה, האהבה והידיעה. אתם רואים? סתם, פתיחה אחד, דף אחד, 929 פרקים, 24 ספרים, 1386 דפים, צריך להיות פה ופה. ואז יש את התשובות. לפחות, מה התפקיד שלנו?
אנחנו ברשותכם נסכם, כמו שאמרנו לכם בתחילת הערב, כל אחד מאיתנו ייקח שוב את זכות הדיבור הפעם 5 דקות, ואחר כך מסיימים את הערב, ובעזרת השם אנחנו נמשיך, יש לנו גם תוכניות להמשיך בערבים כאלה, אבל זה נדבר בעזרת השם בהמשך. אז מי מתחיל?
טוב, אז אני הפעיל שבחבורה.
למה?
אני אסכם את מה שהתחלתי לומר, מה שאני מקבל מרבותיי בשנים האחרונות, ובראש ובראשונה מרבי משה אהרון הכהן. מהותו של עם ישראל, כפי שהתחלנו לומר בסייעת הדשמיה, היא התשובה. מה זה התשובה? להשיב לעולם את הבורא. ועל ידי המהלך הזה, בעצם אנחנו מבינים שזאת המהות של כל הבריאה כולה. אין מהות אחרת, רק לאפשר לבורא להופיע. לא להפריע לו. זה הנושא המרכזי, ורק אמת זו בלבד היא המפתח לפרשנות הנכונה של התנך. כל התנך עוסק רק בזה. רק הנושא הזה הוא בעצם המאיר את כל ההיסטוריה של כל האומות, לא רק של עם ישראל. תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שבעצם כל ההתרחקות שנגרמה עקב הבריאה, כמו האימא שילדה את התינוק והתינוק התרחק מהאימא לשלב מסוים, והבריאה הזאת לא יכולה כבר לשרוד, היא חייבת את האימא שתחזור אליה, ככה בעצם צריך להחזיר את הבורא אל הבריאה. והדיאלוג הזה, כל מה שהוא נושא בחובו, בקרבו, הוא בעצם נוגע לארבעה מישורים מרכזיים. קודם כל, חזרה גיאוגרפית. תשובה גיאוגרפית של עם ישראל לארץ ישראל. דבר שני, ואני הולך לפי הנביא, רבותיי. הדבר השני, תשובה מוסרית. להחזיר לעולם את המוסר שעבד ממנו. דבר שלישי, לפי סדר הנביא, תשובה רוחנית. ודבר רביעי, שאנחנו בעיצומם של דברים, תשובה מטאפיזית. אם היה לי זמן הייתי מפתח את הדברים, אבל מפאת הזמן אני אקצר. ומי שיודע, רק מי שיודע לאחד את כל המישורים האלה, יכול לעמוד על מהותו האמיתית של עם ישראל. לכן התשובה היא גם שיבה, היא גם חזרה למימד שעזבנו, היא גם תשובה ביחס לשאלה. היא גם תשובה מלשון סיום מחזור. בעברית, תשובה זה גם סיום של מחזוריות מסוימת. וכשהנביאים מדברים על התשובה, כוונתם תמיד לארבעת המישורים שהזכרנו עכשיו. וייתכן שאכן התשובה לא תתממש בארבעת המישורים. ייתכן שתהיה שיבה לציון גם בלי תשובה רוחנית בינתיים. ייתכן שתהיה תשובה מוסרית גם בלי שיבת ציון. אבל במחשבה העברית שלנו ישנו הכרח לקשור בין כל המימדים האלה. ואסור לקחת רק דבר אחד ולהוציא אותו מן ההקשר הכללי. כמו לשמור שבת בפריז. לשמור שבת בפריז זה לשמור שבת מבחינת של זמן. אבל שכחת את המקום שנקרא שבת ארץ ישראל. ורק בשילוב הזה מתגלה בעצם שיעור קומתו האמיתי של עם ישראל, שדרכו חוזר הבורא לבריאה. אני יודע שזה לא קל אולי לעכל את הדברים, כי זה שובר כמה מיתוסים, אבל אני מאמין במה שאני אומר, ואני אמשיך לומר את מה שאני אומר, בתיאת הדשמיה, למרות שזה יכול להיות קצת בהתנגשות עם כמה מוסדות, אנשים, אבל זה לא חשוב. אני הולך לפי פסוקים, לפי מקורות, ואנחנו לא ממציאים שום דבר מעצמנו. אז בעזרת השם, אנחנו נקראים לדבר אחד, לעזור לו לפעול עם אל, לעזור לו להתגלות בעולמנו. זה כבר חילול השם גדול יותר מדי זמן, ואני הקטן דואג לשכינה. אני דואג לשכינה שתהיה שמחה, שתתגלה, ולכן אני חושב שעם ישראל, העם שלי, שאני אוהב מאוד, מסוגל לעשות את הדברים האלה, ופשוט צריך לעודד אותו, להיות במקום שהוא צריך להיות בו. תודה רבה.
התחלנו בעניין המהפכה, ונסיים גם בעניין המהפכה, כי באמת זה מה שהולך לדחות. הגאולה היא אחת המהפכות הגדולות ביותר, שתשנה את הכל, והכל יהיה באמת אפור, אפור מוחלט מכל מה שהכרנו עד עכשיו. כל המושגים השתנו, הכל, באמת הכל יהיה אפור מכל מה שחשבנו והכרנו עד הגאולה. מאיפה אנחנו יודעים? שוב, זאת לא המצאה, יש בכל דבר מקורות, ו... סיפור אחד מובא בגמרא, אחד הסיפורים המסתוריים הגדולים ביותר שמובאים בגמרא. הסיפור הזה מדבר על תלמיד אחד שלא היה מרגיש טוב, התעלף, וחשבו גם שאולי הוא נפטר, הוא מת, התפללו, הביאו רופאים, החזירו אותו להכרה. והרב של אותם התלמידים שגם היה במקרה אבא של אותו תלמיד, הוא הכיר אותו טוב והוא ראה על פניו שהוא ראה משהו שקשה לו לגלות. אז שאל אותו האבא, גם הרב, בני, תגיד לי, מה ראית? אמר, אבא, עולם אפור ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ענה לו הרב, לא עולם אפור ראית, עולם ברור, הכוונה מסודר ראית. חידה סתומה כמו רוב הסיפורים בגמרא, המפרשים מתקשים לפנר את החידה הזאת, אבל הרבה מפרשים אומרים שהחידה הזאת מרמזת על סוד הגאולה, מה שאותו תלמיד ראה, מה שהוא קורא עולם אפור, הכל מתאפר שם. העליונים למטה, התחתונים למעלה. האבא ענה לו, לא. ככה העולם תמיד היה צריך להיות, רק שהגלות הוא הלא בסדר. הגאולה הוא העולם הישר. רק כיוון שהתרגלנו לחיות בסדר הלא נכון, אז כשהסדר הנכון מגיע, אנחנו לא מבינים אותו, וקוראים אותו בבעלה. עולם הפוך. אז מכאן אנחנו רואים, אומרים הרבה מפרשים, שהגאולה תהיה באמת מהפכה. וזאת הסיבה שאולי אנחנו כל כך כל כך מחכים לה. כי באמת, כנראה שבורא עולם יודע שאנחנו צריכים עוד ועוד ועוד להכין את עצמנו לבלבול הנורא שיקרה כשסוף כל סוף האמת תתגלה. כולם ייפלו חומות, כמו שהזוהר אומר, חומות ייפלו, מגדלים ייפלו, ולפי המפרשים חומות ומגדלים מרמזים על אפילו אנשים גדולים וגדולי תורה, שכולם ייפלו, כי כשהאמת תתגלה, כל אחד יבין שהוא היה רחוק מאוד מאוד מהאמת האמיתי. אבל אני רוצה רק לסיים ולומר גם מה שמובא במפרשים, הביטוי של אותו תלמיד. העליונים למטה והתחתונים למעלה, כי יש בזה גם סוד התיקון. העליונים, הכוונה, האנשים הגדולים, הם תמיד למטה. דאגתם לתקן את העולם התחתון. התחתונים למעלה, האנשים החלשים, הקטנים, קטנים בעיניהם, הם תמיד מחפשים את הדברים העליונים בניתוק מוחלט מהמציאות האווה העולם הזה. הדת היא המצאה של האנשים החלשים הקטנים שהרסו לנו את העולם עם המושגים של עליונות. ההפך מהאמת, כי העליונים למטה. אדם גדול הוא מי שאומר לך, אל תסתכל למעלה, תסתכל למטה, כי זה הגדלות שלך. ואחרון אחרון חביב, הלכה. מה אומרת ההלכה? הרי כולם כבר ראו את התמונות המזויפות של התפילה הלא יהודית, למרות שהיא נפוצה ביותר, תמונות של יהודים שמתפללים ככה, בושה וחכפה. קודם כל, זה העשר מה שאומר השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, כשאתה מתפלל, העיניים צריכות להיות למטה. אני לא צריך פרפר, אני רוצה בן אדם. תישאר למטה. הלכה מפורשת שאין מחלוקת בין אשכנזים לספרדים. כנראה שבדברים האמיתיים ביותר כולם מסכימים. היהודי מתפלל, עיניך למטה, העליונים למטה. שנזכה בעזרת השם להתחיל לחשוב, להתבונן על שליחותנו האמיתית, לתקן את הדברים התחתונים, חומריים וגשמיים, להפסיק לחשוב שהעיקר הוא להיות אוף פורח למעלה, להיות בן אדם שדורך עלי האדמה, יהודי, ארץ ישראלי, שכל מהותו אהבה ומסירות נפש בעד עמו, בעד ארצו, כי טוב לחיות בעד ארצנו.
אני
קומפלדור דינוביץ',
אני אסיים גם כן עם עיבור המושגים. ויש מושג אחד שמאוד יחשים אותי אצל מורנו ורבינו הרב יהודה אשכנזי זצ"ל. המושג הוא עברי, העבריות. וכששאלו אותי מה אני מתכוון בעברי, אני חוזר על אותו מנגנון לימודי. הבנתם שיש לי מנגנון לימודי, אטימולוגיה סמנטיקה.
אז האטימולוגי זה עין וטרש. אבל הפוליזמיה של עין וטרש זה עובר, עבר, עובר ובר. זאת אומרת שהעברי הוא זה שמסיק מסקנות מן העבר, שמאפשר עוד לו לעבור את תהליכי ההיסטוריה ולהיוולד מחדש כפניקס מן האפר שלו. עבר, עובר והובר. מתי שאנחנו מדברים על הקונספטים האלה, מושגים בסיסיים יסודיים, כמו העברי, אז יש לי דרישה, לעצמי קודם. אני מבקש ממך, או אני מתפלל אליך, שתוכל להציג לי, כפי שיונה באופן טבעי הציג לרב החובל ביחקתי האונייה, מי אתה? איש עברי? אנוכי. סבא, אני אוהב את התשובה הזאת, שהיא נובעת מדיאלקטיקה היסטורית. הרב קרא את עגל, או הוא שמע על עגל, הדיאלקטיקה ההיסטורית. אתם יודעים מה זה? זה פשוט. תזה, מנתי תזה, סינתזה. גולה, גאולה, עברי. מה שאני אומר שהשורש דל, ממנו נובע את הגולה וגאולה, אז אצל הדתיים אוהבים לשחק עם המספרים כדי שהמספר יספר. אז גולה זה שווה 44, אבל 44 גולה, חיפשתי הקבלה מילולית ומצאתי דם. האם יש הקשר בין גולה ודם? אכן, למה? נשפח. אבל מה חסר בגולה כדי להגיע לתהליך הגאולי? א', א' בכתב העברי שאנחנו מכירים, כי היה כתב קודם, לא ניכנס בזה, זה גם עוד סיפור. א' זה וב, זה וב החיבור בין יוד עליון, שמה ישראל השם אלוקנו, השם אחד, ויוד תחתון, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אחדות אלוקית, ואחדות האדם, אחדות ישראל, אבל דרך ישראל, האוניברסליות, המצופה על ידי הפרויקט האלוקי. ואם דם זה 44, אז גאולה זה 45, כי הוספתי הלב, אז גאולה זה הקבלה ל... יש פתרונות שאני לא חוזר לאנוש, אלא שאני חוזר אל האדם שבי, מפני שאני מחפש, אני כוסף אל העברי שמסתתר ביהודי, שרוצים להשליט על עצמיותי ואינני מקבל אותו. אתה רואה רישה? חשבנו שעזבנו את המהפכה. עכשיו אנחנו תוך כדי תוכיות המהפכה והידיעה. כי המסר האלוקי בפרויקט שלו אל עם ישראל הוא לא אחר מאשר שמי שהרים את ידו ישעיהו, עדי אתם, העדים שלי אתם. הגאולה איננה לישראל בשביל ישראל במטרת ישראל, אלא לישראל כמציאות וקטוריאלית, אמצעית לגאולת האנוש. מה אומר החסיד? שכל עוד שיש איזשהו נמלה תחת איזה עלה, אז היא סובלת. אז אני כן, אני מתקן את העולם, כי אני נגד אונס, נגד רצח, נגד התחדה. אני נגד כל מה שמכער את עולמי. אני נגד מלחמה, אני נגד נשק, אני בעד אקולוגיה, ואני מבין שהרב, בלוויה של הרב דודנפלד, אומר לרב צבי יהודה, מה בני, רצחת?
כי הוא כתב פרח. תיקון עולם, גאולה, להיות עברי. ודאי, הרב חיים ואני, עוד מעט הרב יואל, אבל אנחנו מלמדים בארגון שנקרא ברית עולם. אנחנו מדברים עם עשרות, עם מאות, עם אלפים של גויים בעולם. הרב חיים יותר ממני. אבל אנחנו מעבירים את המסר העברי, כי המסר העברי אומר שאתה חונן לאדם דעת, לכל אדם מכל אדם. ואנחנו בחרנו את עצמנו להיות מה שאנו, זאת אומרת, האמצעי האמור לגלות לעולם שאכן זהות מוסרית של האדם אפשרית. לכן כרגע כשאנחנו מדברים, כל סטליטים העולם מכוונים אל ה-29,000 קילומטר מרובע של מדינת ישראל, כי הם מצפים מה ציפיותינו. תודה רבה.
לילי,
רק עוד שנייה, יש סיכום ו...
סיכום של מטבד.
את האנשים, להגיד שאולי נראה את רשימה משנה מעניין, אתה נמדור. Je vous dis que c'est un régime.
C'est moi, j'ai l'audit. Quand on parle d'audit, c'est Koulam, c'est qui ou elle. Mais Michel, באמת היה מעניין, מרתק ומהפכני. תודה רבה.
תודה לכם.
שנה טובה. שינוי לטובה.